אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
שלום,
מה נשמע?
בסדר גמור.
איך עבר השבוע?
טוב, תשמע, אני סוגרת עיניים בלילה וחולמת על רצח. למה? כי סקוויד גיים השתלט על המוח שלי. זה סדרה שעכשיו מתפוצצת. אתה מכיר את הסדרה הזאת?
תשמעי, אני חייב להגיד, אני לא רואה טלוויזיה. באמת, כשהבת שלי הגדולה נולדה לפני 17 שנה בערך, אני ואשתי החלטנו להוציא את הטלוויזיה.
אמרתם, היא הולכת להיות מנודה בכל מסגרת חברתית שאפשר.
תקשיבי, כתבתי מכתב יפה לרשות השידור, שיפסיקו לחייב אותנו בתשלום אגרה. אפילו באו ועשו לנו פעמיים ביקורות, וכמובן שלא מצאו טלוויזיה, עברנו אותם בהצלחה.
תראה אותך.
ככה כמעט 17 שנה, עד הסגר השני, אז נשברנו והכנסנו את הצלם להיכל.
ומאז יש להן חברות.
לבנות תכלס יש טלפונים, זה לא שהצלחנו, זה בעיקר מי שלא ראה זה אני ואשתי, ויש לנו עכשיו מלא מלא מה להשלים, אני...
הסופרנוס, ראית?
עוד לא.
אז כדאי, אולי תראה איזה...
משחקי הכס התחלתי.
וואלה, זה דווקא עמוק. לא, תקשיב, יש משהו בסקוויד גיימס הזה שעכשיו כולם עפים על זה. אתה ראית טריילר לפחות?
לא, שם, אתה יודע, בעיתונות, אני שומע שזה...
אוקיי, שיש משהו, כן. שמת לב.
אני היום יותר פגוש את העיתונות עם רינה מצליח, ביום שבת, לא מפספס, ו...
החיים שלך מדכאים אותי.
מפרץ ההרפתקאות, חולה על סקאי, אתה לא יודע מה זה מפרץ, אין לה ילדים.
מפרץ ההרפתקאות? לא משנה, תקשיב, לא, זה קודם כל להרחיק את הילדים מהפרק הזה למה היום, לא. אנחנו מדברים היום, קודם כל להרחיק מהשתי דקות האלה, שאני הולכת לדבר על הסקוויד גיים הזה, למה זה לא נעים. אז אני מתנצלת על הספוילרים האפשריים מראש, הולכים לדבר על סדרה, שסיימנו לראות כבר לפני שבועות, חבר'ה, אי אפשר להשתיק שיח סביב סדרה, רק יש כמה חברים שלא הספיקו, יש לי חיים, אני לא רואה. טוב, בקיצור, ככה, אז הסדרה שמה שקורה בה זה שחבורה של דרום קוריאנים, או בקיצור דרקים, מוצאים את עצמם משתתפים בסדרת משחקי ילדים, כאשר בסופה מישהו לוקח את הפרס הגדול של 400 זיליארד וון, שזה בערך 10 שקלים חדשים. זה, לא, סתם, זה יוצא איזה, כמה, 45 מיליארד וון, שזה 40 מיליון דולר.
גם אינפלציה די גבוהה שם.
נכון, כן, הם קונים שם כיכר לחם ב-10 אלף וון, זה משהו מוזר מאוד. אני רוצה להסביר שנייה את המשחק, זה בערך שנייה, קודם כל, כי יש אנשים שלא ראו, כי הם לא רואים טלוויזיה, מסתבר. 40 מיליון דולר, עשיתי את החישוב רק כדי לראות כמה זה יוצא, זה עדיין הרבה מאוד כסף, זה עדיין יותר כסף ממה שהציעו באח הגדול, אז שעשו את העונה שנותנים לך דירה בבאר יעקב, זוכר את הפרס המוזר הזה? אז אני מעדיפה אולי 40 מיליארד וון. בקיצור, הטוויסט הרציני במשחקים האלה, זה שאם אתה מפסיד, יורים לך בראש, אתה מת. זהו, נגמר. עכשיו,
שמוגן.
זה, כן, זה ההפסד של כל ההפסדים. בוא נגיד ככה, או שאתה מנצח בגדול, או שאתה מפסיד בגדול, ואתה יכול גם לעשות הצבעה. זה הקטע היפה בסדרה. אתה יכול לעשות הצבעה דמוקרטית ולצאת מהמשחק הזה, משהו שהם באמת עושים בהמשך, אבל אז הם חוזרים לחיים האמיתיים שלהם ומגלים שהחיים שלהם כל כך מחורבנים, שעדיף להם להסתכן במוות ולשחק במשחק, מאשר להמשיך לחיות ככה את החיים העניים והאוי והאבוי שיש להם. שזה סדרה, אוקיי, בקיצור, סדרה מאוד מותחת, מאוד אלימה, שמעלה כמה סוגיות מעניינות. קודם כל, למה אנחנו אוהבים לראות אנשים מקבלים כדור בראש? זה איתה ידבר איתנו. והאם אי פעם יהיה סקוויד גיים בישראל, שאני כבר אומרת, יקראו לו קדאווה. זה אני כבר מראש אומרת. יאללה, בשביל סוגיות כאלה ואחרות, כן.
זהו, אז בואו באמת נציג את האורחים שלנו. יש לנו שני אורחים באולפן, לא אחד, נושא כבד. דוקטור איתי חרלאפ, מרצה לקולנוע ולטלוויזיה, מאוניברסיטת תל אביב, והמכללה האקדמית ספיר, שיסביר לנו על כלכלת נטפליקס, ולמה הסדרה הזאת באמת מטמטמת אותנו, ומה בכלל קרה לנו בקורונה. אני הכנסתי טלוויזיה הביתה אחרי 17 שנה, באמת.
איבא שלי התמכרה לנטפליקס.
עכשיו?
כאן בקורונה גילתה את נטפליקס, התמכרה. חברה לחשבון שלי,
בקיצור, זה אומר משהו, זה אומר הרבה, אם אמהות כבר מתחילות להיכנס.
זה אומר הרבה, כן.
כן, זה אומר שזה
ממש. והאורח השני שלנו, דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה, ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, וב-2019 אפילו ביקרת בקוריאה צפונית.
כן, באורגינל.
וואו, דניס רודמן יושב לנו פה.
כן, אני לא להשוות את דניס רודמן, אני אצטרך עוד להתאמץ הרבה כדי להגיע לרמה שלו.
מה, זה חברים, לא? אתה חבר שם.
אבל לפני השידור דיברנו על רוסיה לכמה שניות, אני חייב לספר אנקדוטה שקשורה לרוסיה בהקשר הצפון קוריאני, זה לא...
מעניין, איך קשור? אני לא יודעת.
יש שם כמות אדירה של תיירים רוסים, שבאים לקוריאה הצפונית. מותר להם, כן, כי זה הם קרוב.
להם מותר.
הם קופצים לבקר, ואז בארוחת בוקר, הם באים לראות איך הייתה רוסיה לפני 30 שנה.
איך, מה היה קורה? רוסיה הייתה נראית אם היו ממשיכים עם כל הטירוף הזה של הקורונה.
ואז יש לנו, בארוחת בוקר, ישבו מולי זוג רוסים מבוגרים, ושאלתי אותם איך צפון קוריאה לעומת רוסיה, איך זה היה פעם. אז אמרו, אנחנו לא זוכרים איך היה פעם, בגלל זה באנו לקוריאה הצפונית. והם שאלו אותי, מאיפה אני? אמרתי, מישראל. אז האישה שלא דיברה שום מילה, פתאום קופצת, אומרת, אחותי מאשדוד. אז אמרתי, הגענו לפיונגיאנג, בשביל לדעת שאחותה גרה באשדוד.
אחותה גרה אתה מבין גם שאשדוד, אגב, זה עיר של רוסים, אז היא יודעת טוב מאוד על מה היא מדברת, הבחורה מדייקת. וואי, זה מטורף. טוב.
תשמע, האמת שיש לך מזל, אם היו נותנים לגנרל מקארתור לסיים את העבודה כמו שהוא היה רוצה, אז לא, לא היה לך איפה לבקר.
היה, נכון. אבל זה מה, תשמע, אם אתה הרי מתעסק בכסף.
נכון.
אז יש לנו פה מדינה אחת שמצד אחד קוריאה הצפונית היא מייצרת נשק שמשתפר משנה לשנה ומוכרת אותו ועושה מזה הרבה כסף. הכלכלה האזרחית שלה בניסוח הדין היא על הפנים. לעומת, אם אתה מסתכל, הכלכלה הדרום קוריאנית היא גדולה פי 50 מהכלכלה הצפון קוריאנית, ואנחנו חלק מהמוצרים האלקטרונים, אבל כשאנחנו מדברים, נגיד, על סמסונג, זה לא רק טלפונים סלולריים, זה תאגיד של 300,000 עובדים.
זה גם 12 בגודלה בעולם.
כן, כן.
הכלכלה 12 בגודלה בעולם.
עכשיו, בזכות, אם דיברנו על איומים, בזכות הצפון קוריאה, אפשר לקנות הרבה נשק, ואמריקאים מאושרים, כי אז אתה קונה נשק. הם מאושרים שהיפנים קונים נשק, מאושרים שהדרום קוריאנים קונים נשק.
מאושרים גם שאנחנו קונים נשק.
רגע, שנייה, אופר, לפני שאנחנו זה, רגע, מה, נעשה דיסקליימר?
ברור, קיבלנו אחד מקוצר.
או, בבקשה.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ או המלצה.
בכללי, זהו, שתדעו. ראיתם? שתדעו.
באופן די מפתיע, דרום קוריאה מאוד דומה לישראל בחלק מהמובנים. אולי זו הקדמה טובה באמת לסיפור הזה, הכלכלי. אז באמת, באמת בדומה לישראל, זו מדינה שצמחה מאפס בשנות ה-50 לכלכלה מפותחת אפילו מאוד היום. כמו ישראל, קוריאה נמצאת במלחמה פעילה, לא פעילה, תכף נדבר על זה אולי, עם השכנה שלה מצפון. התוצר לנפש שם, שזה בעצם מדד שמודד, כביכול את רמת החיים, כאילו לוקח את כל הכלכלה ומחלק אותה לאוכלוסייה, בדרום קוריאה די דומה לממוצע ב-OECD, וקצת יותר גבוה מישראל, אבל מאוד דומה. בדומה לישראל, קוריאה היא מדינה של חדשנות והייטק, מדד החדשנות הגלובלי, למשל, דרום קוריאה במקום החמישי השנה, ישראל במקום ה-15, בשנה שעברה היינו יותר קרובים, ועכשיו אני אפתיע אתכם. כל הזמן מדברים, ואני קורא בעיתון, בהקשר של משחקי הדיונון, באמת, כל הזמן שמדברים על זה שיש אי שוויון נוראי בקוריאה. אז בדקתי את זה, אז לפי ה-OECD, מדד ג'יני, זה מדד שמודד אי שוויון בהכנסה.
דווקא מדד ג'יני, ככה הם קראו לזה?
תקשיבי, זה מדהים. אפס זה שוויון מוחלט, אחד זה אי שוויון מוחלט, קוריאה וישראל מקבלות בדיוק את אותו ציון, 0.35, רק שצאנו לא עשו מזה סדרת טלוויזיה, אולי במקום משחקי הדיונון אפשר לקרוא זה משחקי ודי ג'וז, או משחקי מאה שערים.
בטח, נו.
כן, ודרך אגב, גם ישראל וגם קוריאה הם לא בקצה של הסקאלה, יש מדינות עוד פחות שוויוניות, מקסיקו, טורקיה, ארצות הברית. דבר נוסף שנורא דומה זה האי שוויון בהכנסה של התאגידים. מדברים על זה שיש שם הרבה מאוד עובדים שעובדים בתאגידים גדולים ומרוויחים הרבה יותר מאלה שעובדים בתאגידים הקטנים. זאת אומרת, אלה שעובדים בחברות הקטנות מרוויחים בקוריאה 33% מהגדולים.
בקיצור, שווה להיות חלק מהתאגידים הגדולים.
נכון, אבל בוא נסתכל רגע על ישראל. אתם יודעים מה הפער בישראל בין העובדים בהייטק? יש בישראל 335,000 עובדי הייטק, בערך חצי מהם עובדים באמת על טכנולוגיה, והשאר זה רואה חשבון, עורכי דין וכאלה, אוקיי? לבין שכר המינימום, אז תקשיבו, שכר המינימום 5,300, השכר הממוצע בהייטק 26,000, הפער אצלנו עוד יותר גדול מבקוריאה, וזה מדהים, חברים, באמת, זה מדהים. ובישראל, שליש מהעובדים עובדים בשכר מינימום, תסתכלו למשל, קחו רמת הגולן. רמת הגולן כמעט חצי מהאוכלוסייה עובדת בשכר מינימום. נעשה משחקי קצרין.
אני רגע, שנייה.
לא, אבל נורא נוח לנו להסתכל על קוריאה ולהגיד, הם, שם יש לי שוויון.
אבל ממה הם מתפרנסים ברמת הגולן? אני חייבת לשאול ממכירת תותים, מה יש להם שם? סליחה.
מורים, גננות, אני חושב שמקבלים 26 אלף שקל בחודש.
בדיוק, אבל חיים אין שם.
אבל כמה עובדי הייטק? אם אתה בודק את ה...
אז בישראל 335 אלף עובדי הייטק, שמחציתם באמת עובדים על טכנולוגיה, והשאר זה עובדים מסביב שגם מרוויחים פחות. אבל מה שאני רוצה לשאול אתכם, תגידו לי, למה משחקי הדיונון באמת, מסתכלים על הפערים שם, גם אנחנו מכירים את הפערים האלה, מי שיצא לדימונה, לירוחם, רמת הגולן, לוואדי ג'וז,
אבל שם זה סיפורים קורי לב, לא קודם כל כמה...
כן, אבל תסתכלי... לא נציין את חברת ההגרלות הרשמית של מדינת ישראל, שהיה את הסלוט משין, שהם קיבלו את האישור לעשות סלוט משין. כן. איפה בעיקר מיקמו את הסלוט משין? במקרה, אבל זה רק היה במקרה, באופן רנדומלי, מיקמו אותם, והמכונות הכי רנטביליות היו באזור שמצב סוציו-אקונומי על הפנים. יש פה בדיוק עוד משהו אוניברסלי, שאתה, זה לא משנה אם זה בקוריאה, זה בכל מקום, לס וגאס עושה מזה כסף, מדינות אחרות, זה יש לך בעיה כלכלית, אני רואה את זה בעצב רע ברחבי הדוכני, לא משנה איזה חברה, שמוכרים הגרלות, ואת רואה שם אנשים, קיבלו את הביטוח לאומי שלהם, והולכים להביא קופה. תשמע, הנושא הזה של פערים חברתיים, בעיות כלכליות, אם אתה דבר על הכלכלה, משבר הכלכלי של שנות ה-90, מה שהקוראנים קוראו לו IMF crisis, המשבר הכלכלי של שנות ה-2000, אז יש בעיות כלכליות בקוריאה, ואחד הצדדים ה... קוריאה מנסה למכור לעולם שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו סמסונג, הסמסונג ניישן. אל תסתכלו על הדברים האחרים. אני פוגש אנשים שנוסעים לקוריאה פעם ראשונה ואומרים, קוריאה מדינת עולם שלישי. אני אומר להם, נכון, מדינת עולם שלישי, תיסו רק ברכבת התחתית. אני גר ברמת גן, מחכה שעוד שנה, שנתיים יהיה רכבת תחתית. מי שגר בתל אביב, מחכה בשנת 20, 40, 50, 60, שיהיה לו רכבת תחתית. בסול, כל שנה נוספות עוד תחנות ברכבת התחתית. אבל יחד עם זאת, מה שרואים, וזה חלק בא לידי ביטוי בסדרה, הנושא הזה של דוגמה, יש בעיית ילודה בקוריאה, בעיה מאוד קשה, נתוני הילודה 0.8, מתקרבים ל-0.8, ילד,
הם לא מתרבים?
כן, לא? לא, לא, זה מדהים הנקודה הזאת. אם דיברנו מקודם על הדברים הדומים בין ישראל לבין קוריאה, אז אחד הדברים באמת הכי שונים בין ישראל לקוריאה זה הילודה, באמת שם 0.8, 0.5, שילד בארץ 3, הם מקום אחרון.
3.2.
זהו, הם מקום אחרון בעולם, ואנחנו מקום ראשון.
אז תעשו לי רגע את הסדר, כי אתה אומר, אם אנחנו עניים, כאילו במרכאות באותה מידה כמו קוריאה, אבל שם הם עניים, זאת אומרת הם...
הפערים, לא עניים.
לא, הפערים סבבה. אז פה ברור לנו שמשפחה שיש בה יותר ילדים, אז כנראה שיהיה קצת פחות כסף, אבל אם לרוב האנשים אין ילדים.
נקרא פולחן ילודה, מה שאין בהרבה מדינות אחרות בעולם.
זה נכון.
שאין באף מדינה בעולם.
פולחן ילודה פה, שהוא גם נובע מהיהדות, וגם נובע מהמאבק הדמוגרפי, וגם נובע, זאת אומרת, אין עוד מדינה בעולם שנכנסים לרחם ולאשכים של האנשים כמו בישראל.
נכון, וזה בדיוק מה שאני שואלת, איך זה הגיוני?
זה לא קשור למצב כלכלי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, מעט מאוד אנשים בישראל עושים שיקול כלכלי שמביאים ילדים.
אבל תחשבי על זה, כמה חוגים וזה מדבר על ההצטיינות של החברה. הוא ציין את המדדים הכלכליים, אבל נגיד מדדים חינוכיים, הקוראנים...
ביפר
מעלה. נו, ברור, יש לך ילד אחד, כל הבצים בסל הזה, אתה חייב לתת הכל.
המערכת החינוך, תמיד אני אומר לקוראנים, למה אנחנו זוכים בפרסי נובל? כי אנחנו, יש לנו מערכת חינוך כאוטית, ובמערכת חינוך כאוטית, אתה צריך להצטיין, למצוא יצירתיות. אבל, תחשבי על זה, כמה חוגים בתור ילדה היו שולחים אותך?
ההורים הרוסים שלי עשו עבודה יוצאת מן הכלל.
כמה? כמה חוגים?
אני אומרת לך, בסך הכל?
פר שבוע. כמה חוגים הייתם?
לא, אולי שניים.
זה רוסים, כנראה רוסים מזויפים. עכשיו, בקוריאה, אם היית ילדה קוריאנית, ההורים שלך רוצים לדאוג לחינוך שלך, רוצים שבנקודת הקצה, את תגיעי לאוניברסיטה הכי טובה בקוריאה. עכשיו, זה אומר שצריכים לדאוג לך לאורך כל הדרך. זה אומר שבבית ספר היסודי, אחרי שסיימת את הבית ספר היסודי בשעה 2, את הלכי לחוגים עד שעה 8 בערב, 5 ימים בשבוע.
גומרים את הילד, מגישים אותו.
זה אומר שאין ילדות, ואז יש לך חוגי טקוונדו, ספורט, אנגלית, מתמטיקה.
שחמט.
והכנות לשחמט, כן. אלא אם כן השחמט יעזור להיכנס לאוניברסיטה.
ברור.
ואם את מגיעה לתיכון, את הולכת לחוגים עד כמעט 10-12 בלילה, כל יום. ואז זה אומר שאין לך ילדות. והנקודה הקצה היא מבחן הכניסה לאוניברסיטה, שהוא פעם בשנה. הפסיכומטרי בארץ יש 4 או 5 מועדים בשנה.
4.
בקוריאה יש מועד אחד. זה היום היחיד שאתה יכול לעצור שוטר, ולהגיד לו, אני מאחר למבחן, הוא יפעיל את הצ'קלקה, ויביא אותך למבחן. אבל זה יוצר בעיה אחרת של התאבדויות.
אז רגע, תראה, הם מקום 5 במבחני פיזה, באמת, ואנחנו איפשהו רחוק כזה.
רגע, שנייה, אני אגיד לכם, סליחה, אנחנו פשוט קפצנו כל כך מהר לכלכלת הקוריאה בכללי, ואנחנו גם, סליחה, איתי פה לדבר על טלוויזיה, נכון? אז אני באמת רציתי להבין, קודם כל מלכתחילה, למה? כולם כל כך מתחרפנים דווקא מהדבר הנורא נורא אלים הזה.
בוא נתחיל בזה שהשאלה היא למה זה מצליח בעולם. כי אם זה כל כך כל כך קשור לקוריאה, זה לא מצליח בעולם.
נכון.
וזה צריך להבין קצת, לעזוב רגע את המשחק עצמו, ולהבין מה קורה בעולם בטלוויזיה. לאורך שנים אנשים ראו טלוויזיה או מהבית, בשפה שלהם או באנגלית. לא מעט מאוד, זה לא כמו שהלכו לראות, לא יודע, קולנוע
זר צרפתי
בסינמטק, זה היה מאוד ברור, או שאתה רואה באנגלית, או שאתה רואה בשפת המקום. גם הערוצים היו מאוד זהירים, כי אתה צריך לשים תוכנית אחת או שתיים בפריים טיים, אתה לא תשים תוכנית קוריאנית, כי מי יראה אותה? ברגע שהכלכלה של הטלוויזיה השתנתה, ואנשים הפסיקו, הכלכלה היא כבר לא של פרסמות, לא בונים כבר מה שנקרא רייטינג, הרבה אנשים אומרים, עושים את זה בשביל הרייטינג, הרייטינג לא מעניין את נטפליקס. למעשה נטפליקס לא באמת אכפת לה כמה צופים יש.
מעניין אותם המינויים.
אכפת המינויים והבאז. זאת אומרת, ולכן, א', לא צריך להאמין לכל המספרים שהם זורקים, כי מה שהמספרים האלה עושים, הם מביאים עוד מינויים. זאת אומרת, ומה שהם צריכים, זה שאנשים ידברו על נטפליקס, וירצו שלהם נטפליקס, ושהם ירגישו שחסר להם.
רגע, רגע, סליחה, אתה רוצה להגיד לי ששנה עד שנת 2021, כאילו נטפליקס היה איזה חברה נידחת שזה, מה פתאום עכשיו זה דווקא כן?
לא, אני אומר, זה לא הגיע משום מקום. זה לא הגיע משום מקום, זה הגיע מתקופה מאוד ארוכה, שהטלוויזיה, בכל הלאה, לא רק נטפליקס, גם מה שהיה ערוצים המסורתיים, כמו HBO, או אפילו בישראל הכבלים והלוויין, מתחילים לעשות מה שנקרא סטרימינג.
נכון.
אנשים מתחילים לראות טלוויזיה מתי שבא להם, ואיפה שהם רוצים. יש לי סטודנטית שראתה את כל משחקי הכס ברכבת בדרך לסדרות, על הטלפון שלה.
הגיוני.
בפרק שאני ראיתי עכשיו מישהו איבד את הראש שלו בדיוק.
ספוילר של העונה הראשונה.
ויש לי עוד 6 שנים.
קצת עבר זמן, אז זה לא נחשב לספוילר, אבל בסדר.
הוא איבד ראש בכל פרק, תגיד איזה פרק.
מה שעוד קורה זה שנטפליקס התחילה להשקיע בסדרות בשפות אחרות, לקהל המקומי. אבל הם גילו שאנשים בכל העולם רואים טלוויזיה בשפות מוזרות נורא. יש לי חברה הולנדית שאומרת שבהולנד מאוד אוהבים את שניצל, ככה הם קוראים לשטיסל. מהבחינה הזאת...
סליחה, מעולה.
מהבחינה הזאת, פתאום אנשים, אנחנו ראינו הגשר בשוודית, וראינו את 10% בצרפתית. עבורי, שאני לא דובר שום שפה חוץ מאנגלית, אין הרבה הבדל, שעברתי מצרפתית לשוודית לקוריאנית, אני יכול לראות את זה. מהבחינה הזאת, העולם היה מוכן לפצצה שהיא לא באנגלית.
יש לי תזה כלכלית, תגיד לי אם אני צודק. אני חושב שהם פשוט, נטפליקס הרי מרוויח ממנויים, הם מיצו פחות או יותר את ארצות הברית, ועכשיו שווה להם באמת ללכת לסדרות מקור בשפות אחרות, למכור מנויים. אם נסתכל על דוחות האחרונים, אני מבין בדוחות, לא באיזה. אתה רואה שההכנסות שלהם ממקומות שמחוץ לארצות הברית, רק גדלות.
אבל זה כבר 5 שנים.
ואני חושב שזה הכיוון שלהם, ולכן נחיה עוד ועוד ועוד, סדרות ברוסית, סדרות לא יודע מה, צ'רקסית.
הכלכלה היא כזאת, א', כבר לפי דעתי לפני 5 שנים, נטפליקס יש לה יותר מנויים מחוץ לארצות הברית מאשר בארצות הברית.
זה גדל.
זה הולך וגדל. עוד פעם, בגלל שאין לך לוח שידורים, אם אתה שם סדרה והיא לא מצליחה, זה נכון, השקעת בכסף, אבל זה לא על חשבון סדרה אחרת, אם אתה שם בפריים טיים סדרה שכושלת. אתה גם לא מתחרה בשעות. ומבחינה זאת, אתה יכול לשים כמות עצומה של תכנים.
והם לא חוסכים נטפליקס, ברוך השם.
דרך אגב, והרבה מהתכנים לא מצליחים. בואו נזכור, הרבה מאוד של התכנים של נטפליקס.
הם עושים על הדרק, על מה מדובר?
סליחה על הבורות, זה מדובב או כתוביות? או שזה
בקוריאנית? אני
שומע את זה בקוריאנית?
לא, יש אופציות. אתה יכול לשמוע בקוריאנית עם תרגום לעברית, אתה יכול לשמוע באנגלית.
יש גם מדובב.
יש מדובב לאנגלית, לא ידעתי אפילו, וזה נשמע לי...
כשנטפליקס נכנסה לישראל, הם בהתחלה דיבבו לעברית, והם הם לא, כי מישהו לא סיפר להם שאנחנו
לילדים?
לא...
לילדים?
לא, 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 כן. גם מבוגרים.
אנחנו לא רגילים לזה.
אנחנו לא רגילים.
ברוסיה, אגב, זה מאוד מקובל.
ברוסיה, גרמניה.
באיטליה, נכון, נכון. אנחנו לא רגילים לדיבוב, אז הם ויתרו על הדיבוב, זאת אומרת, גם פה הם זאת אומרת,
תודה לאל.
לקחו תאוריות. פרנסה לאנשים שהיו יכולים לקריין או לדבב, סליחה.
וכן, לגבי, הזכרנו את המשבר הכלכלי, צריך להבין, א', התוכנית הזאת נשענת על ז'אנר שכבר מפוצץ לנו 20 שנה, זה הריאליטי. זאת אומרת, מדובר בריאליטי. א', אנשים ששונאים ריאליטי יכולים לראות את זה ולהגיד, אני שונא ריאליטי ומבקר את הריאליטי, אבל הם אומרים דברים הרבה יותר אלימים מריאליטי, אז אני מרוויח שני דברים. אני מרגיש טוב עם עצמי כי אני מבקר ריאליטי, אבל חווה את זה כמו ריאליטי. ועוד פעם, אין מה לעשות, ככל שהמצב הכלכלי הולך, וככל שהפערים הלכו וגדלו, ז'אנר הריאליטי יותר הצליח. וזו סיבה מאוד פשוטה, הוא מוכר אשליה של מה שיקרא חלום סינדרלה, כל אחד יכול להצליח, כל אחד, או פעם, לא במקרה הכוכבת הכי גדולה שלנו של הריאליטי, זה נינה טאי מקריית גת. זאת אומרת, הכי, יותר שם יותר מזרחי, אין...
סינדרלה.
לגמרי סינדרלה. הנה, תראו, היא יכולה בזכות הכישרון. נינה טאי מאוד כישרון, היא לא זכתה בסוג הכישרון, היא זכתה בזכות הדבר שהיא מוכרת לנו, שכל אחד יכול להצליח, וזה יש בכל העולם ולא רק בקוריאה. זאת אומרת, ההצלחה הזאת, הענקית הזאת, לא הייתה קורית אם זה לא היה נוגע... אני לא מאמין שמשהו מצליח כי הוא רע. הרבה אנשים אומרים, משהו מצליח, כי הוא פונה למחנה המשותף הכי נמוך, כי הוא אלים, כי הוא מספק יצרים. לא, משהו מצליח שהוא נוגע בבעיה מהותית בתרבות שלנו. וזה כנראה נגע בבעיה מהותית, לא רק אצל הקוריאנים, אלא גם אצל הישראלים והאמריקאים והאירופאים. התחושה הזאת שהשוק הזה, הכלכלה הקפיטליסטית הזאת, בסופו של דבר גורמת לכולנו להיות פיונים במשחק, נוסיף עוד נקודה אחת. לא במקרה זה אחרי, אחרי הקורונה. בקורונה כולנו הרגשנו שאנחנו במין משחק מגוחך, עם חוקים משתנים, שמישהו מפקח עלינו, שכל מיני החלטות
מאוד... ושמי שמפסיד מת. זה גם.
אני חושב שהשילוב הזה של המוכנות של אנשים לראות טלוויזיה בשפה לא באנגלית, המצב הכלכלי והפוסט-קורונה, היה להם מזל גדול, הם לא ידעו שזה לא תוכנן מראש להיות כזאת הצלחה.
אני חושב שקוריאה זה גם משהו עכשיו באמת הייפ כזה, אני יודע שהבת שלי רואה איזה להקות בנים כאלה.
מה זה להקות בנים? אתה לא יכול להגיד סתם ככה.
ככה זה נראה לי.
BTS? מי זה BTS?
BTS, שעכשיו יצבנו כל מיני אנשים אחרים. רק אני רוצה להגיד...
תגידי בעברית מה זה BTS?
בליסטיק, מכונת כסף משומנת. זה אומר שכל מופע שלהם sold out, זה אומר שאתה ראו זרת, אם אתה הולך לקחת את הבת שלך למופע באירופה, כשיבוא היום, תהיה מוכן להוציא כמה מאות יורו.
הסביר לי שזה הכל מהונדס, שלוקחים חבורה של ילדים, שלא הכירו אחד את השני, נושאים להם מין סדנה כזאת ביחד, בודקים את ההתאמה שלהם, והם שייכים לתאגיד איזה שבע שנים קדימה.
הם עובדים קשה. רק אני רוצה לחזור רגע למה שאומר לגבי נטפליקס, נוצר פה מצב שיש פה גם בז של התקשורת. זאת התקשורת, בעבר אנשים כותבי ביקורת, אף אחד לא מתייחס אליהם, כי הם אוהבים כל מיני סרטים מוזרים שאף אחד לא נשאר לראות אותם. אבל פה נוצר מצב שיש פה בז, שאם אתה לא ראית את משחקי הדיונון, אתה לא קיים. עכשיו, הדרמות ה... כן.
אני.
ואם אין לך טלוויזיה 65 אינץ', אתה לא קיים. הוא אמר שנטפליקס לא עושה כסף. נקרא זה מהפרסומות. אבל...
אז ממה כן? אלוהים אדירים.
מנויים, מנויים.
הרגע, שנייה, אתה רוצה... לא, 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 לא. אני לא מסכימה לשמוע את זה. אתם רוצים להגיד לי שה-30 שקל הזה, ששם כל אחד בזה, זה מכסה את כל ה...
איזה? מה, יש לך מנוי של...
לא, לקחה מנוי ממישהו אחר.
לא, כמה זה עולה שפחה. לא יודעת, אני משלם את דרך החברת טלוויזיה שאני לא אגיד את שמה. בקיצור, אני לא מבינה. הקצת כסף הזה שכל אחד שם פה ופה 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 מסביב לעולם.
זה גם אני שואל. איך זה יכול להיות?
ובסוף הם עושים הפקות במיליונים, אבל כמה בשנה?
א', יש פה הרבה בלגן. אם נתחיל בזה שנטפליקס פעם היה לה הרבה תכנים של חברות אחרות. מלא תכנים של חברות אחרות.
הם פשוט קנו, וזה הרבה יותר זול מלהפיק בעצמך.
החברות האלה פשוט לקחו להם את התכנים. מבחינת כמות תכנים, לנטפליקס יש היום פחות תכנים מבעבר. יש לה הרבה יותר תכנים שלה. אבל מקורי, כל מיני דברים שהיו, הרי היום כל זעתות רוצה לפתוח סטרימינג, אז כל מיני תכנים שהיו בנטפליקס פשוט יצאו משם, ונטפליקס הייתה חייבת, אין לה את העבר של דיסני, עם הסרטים והתוכניות של דיסני, יכול לפתוח סטרימינג ולהמיס אותו בתכנים. אז הם היו מחויבים לעשות כמויות עצומות של תכנים. יש טענה שהם מופסדים כרגע. אני לא יודע, זאת אומרת, אני בספק בטענה הזאת.
היתרון הגדול שלהם זה שהם יודעים מה אתה אוהב לראות.
נכון.
וזה, אני חושב, זה game changer. אתה יודע, ערוץ אחד אין לו מושג מה אני אוהב לראות.
עוקבים אחרינו?
כן, הם יודעים אחריך, הם יודעים מה הולך, מה אתה אוהב לראות, מתי אתה אוהב לראות.
הסיפור הכי מפורסם בנטפליקס, הם לא עשו סדרות עד 2013, הם רק... VOD של חברות אחרות, הם רוצים לעשות סדרה. איזה סדרה עושים? שואלים את המחשב, את הביג דאטה, והמחשב גילה שיש כמות גדולה של אנשים שמאוד אוהבת את קווין ספייסי, לפני שגילינו שהוא חרה. כמות גדולה של אנשים שאוהבים את דיוויד פינצ'ר הבמאי, וזה חופף עם כמות אנשים שאוהבים את הסדרה הבריטית בית הקלפים. מה נקרא? Computer say yes. והסדרה הזאת, יותר מזה, הם לא עשו פיילוט. הטלוויזיה האמריקאית עובדת בדרך כלל שעושים פרק לדוגמה, רואים אם זה עובד, ואז מפיקים שום פיילוט.
על הוואן.
תעשו בבת אחת 10 פרקים, תעלו אותם בבת אחת, כי המחשב אמר, הביג דאטה אמר...
המחשב יודע.
המחשב יודע.
והמחשב צדק.
והמחשב צדק.
רק אני רוצה להגיד, אתה מעניין אותך בחיים רק כסף.
גם. כסף ואהבה.
כסף ואהבה. זה נשמע כמו דרמות קוראניות. יש הרבה דרמות קוראניות. הן זוכות להצלחה מעבר לדיונון ולפני הדיונון. אחת הדוגמאות שקשור לכסף ודרמות, הייתה דרמה בשם צאצאי השמש, Descendant of the Sun. דרמה קטנה, צנועה, שבהכנסות שלה,
יש בנטפליקס?
לא, בנטפליקס. תשאל את
הבת שלי, תמצא
לך את זה. אתה יכול לעשות fast forward כשיש הרבה אהבה. זכתה להצלחה אדירה באסיה, ההכנסות ממוצרים, ופה יש נוצר סיכרוניזציה בין יצרני התוכן ליצרני החומרה. מחירות המכוניות שנהג הכוכב והכוכבת, היפים והמיצים, עלו בצורה מדהימה באסיה, 750 מיליון דולר של מרצ'נדייס, מכרו מהסדרה הזו. עכשיו, זה הגיע למצב שראש ממשלה של אחת המדינות האסייתיות, לא נציין את שמו, מפאת כבודו, המליץ לאזרחיו לראות את הסדרה, כי זו סדרה שמייצגת את כל הערכים הטובים. והוא אמר, אני הולך לבקר את נשיא קוריאה, ואני מקווה, כשאני אבקר אותו בקבלת פנים, יחכו כוכבי הסדרה. לא שהוא בא לבקר את הנשיא, הנשיא לא מעניין אותו, הוא רצה להצטלם עם הכוכבי הסדרה.
מדהים, מדהים.
היא הזכירה את BTS, זו מכונה משומנת, שמייצרת שירים, מייצרת מופעים, כל המופעים הם sold out, הקוראנים הבינו, יש עשרות אלפי, סליחה, מאות אלפי תיירים שמגיעים לקוריאה, לבקר בקוריאה הדרומית, בגלל כל הדרמות הקוראניות, לראות איפה צולמו, כמו שזה קיים ברחבי העולם. אתה הולך על הגשר לנהר קוואי, לסגיינים, אבל הצעירים באים לראות את הוליווד, איפה אנשים חיים, איפה אנשים מתים.
רגע שנייה, חבר'ה, חייבים לעצור רגע שנייה. זה ברור שזה נושא עמוס, אנחנו נדענו בראש, ואנחנו פשוט מפרקים את זה. אנחנו הולכים לפרק את החבילה ולעשות עוד פרק בפרק הבא, זה יהיה עוד פרק ממש, ואנחנו נמשיך בדיוק באותה נקודה, נמשיך בפרק הבא, בסדר? ספוילר, אלון גם יספר על החוויות שלו בצפון קוריאה, ואיתה יספר לנו על השלב הבא בהתפתחות של נטפליקס, אז כדאי לכם לבוא, יאללה, נתראה, ביוש.
אבל למה? אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ולאה לב.
אבל למה?